ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף חף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 18 שורות מראש העמוד. בסוף שיעור הקודם הזכרנו הביטוי משמרים אותה משעה שנודעה, והיינו בקשר לפרה אדומה ושיטת רבי אליעזר, שבאופן עקרוני או בסיסי הוא אוסר קניית פרה אדומה מגויים. זה שראינו דוגמה מהסיפור של דמה בן נתינה, שכן הוא שהיה נוכרי ודרכו עם ישראל השיגו פרה אדומה, אז הגמרא הזכירה איך זה יכול להיות לפי שיטת רבי אליעזר. בין ובין העלינו את השאלה האם רבי אליעזר לא חושש לרבייה, והגמרא אמרה שהוא כן חושש לרבייה. אז איך פתרנו את הבעיה הזאת שאולי הגוי שכב עם הבהמה? אז ראינו את הביטוי שפתחנו בו, רבי אליעזר אומר שיהודים היו משמרים אותה משעה שנולדה. עכשיו אנחנו מתחילים עם ציטוט מהמשפט הזה, אמר מור, ישראל היו משמרים אותה משעה שנולדה. ושוב פעם, השמירה הייתה מפני חשש רביעה. כפי שאתם רואים בגמרות המסומנות, יש לנו משולשים, והסברנו בשוליים תחת הכותרת מבנה סדרה של קושיות, ואנחנו נראה שבשורות הבאות יהיו מספר קושיות באותו הקשר. עכשיו הגמרא שואלת, ונחוש דילמה רבי לאימא כי הווה מאברה, למה אי אפשר לחשוש, למה לא חוששים שאולי הגוי בא על האימא של הפרה בזמן שהיא הייתה בהיריון, שהייתה מעוברת עם הוולד, וזה מהווה בעיה. היא אמר רבה, כאן רבה מביא שתי הלכות, מה שמעניין אותנו זה הלכה שנייה. אז מה שאתם רואים בסוגריים הוא לא כל כך חיוני לסוגיה שלנו כעת, אנחנו נקרא אבל בלי לפרש אותו. רב אומר ולד הנוגחת אסורה, כלומר למזבח, היא וולד הנגחו, ולד הנרבד, וכאן אנחנו רוצים להדגיש הוולד של פרה שהייתה בהיריון, ולד הנרבד, האימא הייתה ברביעה, זאת אומרת מישהו שכב עם הבהמה בהריונה, אסורה היא וולדה נרבעו. אנחנו מתייחסים לרביעה הזאת כאילו באה גם על הוולד שהייתה בתוך אותו פרה מעוברת. אז זה לא מספיק ששמרו על הפרה אדומה אחרי שהיא נולדה, כפי שראינו מקודם, מה עם החשש שעדיין בהיריון, האימא נרבעה? הגמרא אומרת, באמת צריכים לקחת את זה בחשבון, ובבחינת המקור שראינו מקודם, אימא, ישראל היו משמרים אותה משעה שנוצרה. במקום הגרסה הקודמת, משעה שנולדה, יש להעדיף לגרוס משעה שנוצרה. שואלת הגמרא, וכאן יש לנו קושיה ארוכה, ונחוש דילמה רבוע לאימא מעיקרה. נגיד נעזוב את הוולד וההיסטוריה של הוולד, מה עם האימא של הוולד? בלי אפילו לומר לפני שנוצר הוולד, אולי באו על האימא. דתנן, כל הפסולים לגבי מזבח ולדותיהן מותרים, ותניא לה רבי אליעזר אוסר. אנחנו נתמקד בשיטת רבי אליעזר, לדעתי זה המתבקש בו, כי הדיון היא סביב שיטת רבי אליעזר. אז מה רואים? שאם יש פרה שנרבעה, היא כבר פסולה למזבח, זה פוסל אותה כקורבן. ומה עם הוולד העתידי? לפי רבי אליעזר, הוולד העתידי, שיווצר בתוך האמא הזאת כבר אסורה. אז איך נתמודד עם הבעיה הזאת? אני חל לרבה, שאין כאן, אין כאן קושיה, אמר רב נחמן, מחלוקת, המחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים שראינו עכשיו, כשנרבעו כשן מוקדשים, שהפרה כבר הייתה מקודשת, ולכן רבי אליעזר מחמיר. אבל כשן חולין, אם האימה לפני שהיא הוקדשה נרבעה, דברי הכל מותרים. אין כאן בעיה על הולד של פרה כזאת, שההיסטוריה שלה כללה רביעה, אבל הרביעה הייתה בעודה חולין. אלא לרב הונה בר חיננה, אמר רב נחמן, מחלוקת כשנרבוש, כשהן חולין, וגם אז רבי אליעזר מחמיר, אבל כשהן מוקדשים בברי הכל אסורים, מהי עיקר למימר? ממתי שמרו על האימא של הפרה לפי רבי אליעזר? אז הגמרה עונה, אימא, ישראל היו משמרים אותה לאימא משעה שנוצרה. אז אם היו כבר שומעים על האימא של הפרה האדומה שלנו בזמן שהאימא עצמה נוצרה, אז אנחנו נוכל לדעת שהאימא של הפרה האדומה שלנו לא נרבעה. שואל אדומה, ונחוש דימה רבוע לאימא דימה. אולי ככה היה שהסבתא של הפרה האדומה נרבעה, והפסול הזה עכשיו יתגלגל עלה. הגמרא עונה, כולי אי לא חשינן, לא צריכים לקחת בחשבון חשש רחוק כזה. אמר מור, ישראל היו משמרים אותה משעה שנוצרה, כפי ששוחחנו, כפי שלמדנו עד עכשיו. מנה ידינן, מניין לנו שיוולד פרה אדומה, שהיו, אמרנו שהיו משמרים הפרה אדומה משעה שאימא שלה הרתה. איך ידעו שיבוא שיוולד פרה אדומה שינקטו באמצעים האלו? אמר רב קנה, כוס אדום מעבירים לפניה בשעה שעולה עליה זכר. אז אנחנו יודעים אפילו מהחומש, מהתורה, שיש השפעה במה שהבהמה רואה בשעה שהיא נכנסת להיריון. שורת דוגמה, אם זה כל כך פשוט רק להעביר כוס אדום וזה ישפיע ויגרום לכך שפרה אדומה יוולד, איך ימי דמר יקרין. למדנו בשיעור הקודם על ה יוקרה שיש בפרה אדומה, מאוד יקרה. אז למה? זה כל כך פשוט ליצור פרה אדומה? הגמרא עונה, הועיל ושתי שרות פוסלות בה. כוס אדום ודאי יעזור לגרום לכך שכמעט כל שרות הפרה יהיו אדומים, כמו שנדרש. אבל זה לא מבטיח שלא יהיו שתי שערות לבנות או שחורות, שזה פוסל את הפרה. אז כדי למצוא פרה אדומה שאין בה אפילו שתי שערות שחורות או לבנות, זה משימה קשה ולכן היא יקרה. שואלת הגמרא, ומאי שנה דידהו? רש"י כותב, ומאי שנה דידהו דאזלי שהלכו ישראל ועבדי ועשו את זה לדנוכרי. למה בחרו לעשות את כל הסיפור הזה עם דווקא נוכי, נבד המלטה בבהמת ישראל? הגמרא עונה, אמר רב כהנה במוחזקת, ושוב נפנה לרשי, במוחזקת מין משפחות פרות היו לו לדמה בנתינה, מוחזקות לליד ולדות אדומים בהברת כוס. קצת בשונה ממה שאמרנו מקודם, עברת כוס אדום זה לא תעודת ביטוח שיבלה פרות אדומות, זה דבר שעוזר במקרים שכבר היה תקדים לזה, ולגוי הזה היה לו עדרי פרות שדרך הפטנט הזה של עברת כוס אדום זה גרם להולדת פרות אדומות, לכן פנו אליו. לפני שנתקדם, יש נושא בשוליים שכתבנו, מה היה המסע ומתן בין רבי אליעזר שפסר בהמות מן הגויים לקורבנות ובין החכמים שהכשירו. מיד שנפנה לגמרא, אנחנו נשים לב למספרים רומאים 1 ו-2, הם שני לשונות, שני כמו גרסאות או לשונות, שהבדיר ביניהם בעניין שמות הדוברים. הפס הכפול שנראה בגמרא, זו למטרת הדגשת הדוברים כדי להבליט השוני בין שני הלשונות. אנחנו גם נשתמש בפס מקווקו לאותו מטרה בהמשך. אז הגמרא, יתיב רב עמי ורבי יצחק נפחה, אקילה דה רבי יצחק נפחה, קילה, רש"י מביא מילה לועזית, כמו מרפסת או כניסה לבית של רבי יצחק. פתח אחד מניהו ואמר, וכן היה רבי אליעזר פוסל בכל הקורבנות כולם, משום אותו חשש רביעה. כלומר, לא רק עצר פרה אדומה, אבל בכל בהמה שאדם רוצה לרכוש מנוכרי לצורך קורבן, רבי אליעזר היה פוסל. פתח אידך מניהו, ראינו רבי עמי ורבי יצחק נפחה, אז השני ענה ואמר, הוא הגיב, הוא אמר, מהי אותיבו לחברוי לרבי אליעזר? מה ענו החכמים לרבי אליעזר שאסר רכישת בהמות מגויים לשם קורבנות? אז ככה, כל צאן קדר יקבצו לך וכולי. אנחנו ראינו את הפסוק הזה בשיעור הקודם, וקדר זה ישמעאל, ורחשו מגויים בהמות לקורבנות, כך רואים בפסוק. אמר להן רבי אליעזר, כולם גרים גרועים הם לעתיד לבוא. הפסוק הזה הוא פסוק עתידי, וזה מתאר הגויים האלו בתור גרים שמעצמם נגררו לעם ישראל, זה הכוונה גרים גרועים, וממילא אין, ובכך, מאחר שהתגיירו, אומנם לבד, כלומר זה לא גירות שאנחנו היינו מקבלים אותם בתור גירים, אבל מצידם הם רצו לקבל על עצמם התורה, ובכך הם עצמם לא היו רובעים בהמותיהם. אז ממילא אין הוכחה שלוקחים מן הגויים בהמות לקורבנות. אמר רב יוסף, מה יקרא, מה ההוכחה לכך שהם היו, שבפסוק מתואר גרים גרורים? הפסוק אומר, כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעבדו שכם אחד. והמשמעות של עבודה בשכם אחד ללא הבדל בין יהודים לאותם אנשים שהיו גויים. רש"י כותב, משמע אין חילוק בעובדיו ישראל והאומות, תה עבודתן שווה בכל מצוותיו. אמר לאביי, ודילמה מעבדת כוכבים הוא דאדור בהו, אתה אומר שהם באים ליהדות כי כתוב כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה, אולי כל החזרה או הגישה שלהם זה לאמץ איסור עבודה זרה, אבל הם לא חוזרים מרביעה. אמר לרב יוסף, בפסוק כתוב, לעובדו שכם אחד כתיב. וכפי שראינו ברשי, קראנו את הרשי טיפה מוקדמת, אבל בכל אופן, בפסוק שציטטנו כתוב, לעובדו שכם אחד, ללא הבדל בכל המצוות. רב פאפה מתני אחי, וכלומר מה שקראנו בשורות האחרונות זה שיטת או גישת או גרסת רב פאפה. בתוך הסוגריים, כפי שאתם רואים, כתוב רב זביד מתני אחי, אותה גמרא רק עם שינוי בקשר למגישים, לשמות, לדוברים. ועם הידיעה הזאת אנחנו נוכל להתקדם ישר לגמרא, רק שנציין ש אחרי הסוגריים אתם רואים צורת בית עם קושיות על רבי אליעזר שאסר, קושיות עליו מפסוקים. לבינתיים נתקדם בגמרא לאותו תוכן גמרא רק עם שינוי שמות. רב זביד מתני אחי, הוא לימד את הקטע שקראנו בצורה אחרת מבחינת שמות. וטרוויו אמרי, כלומר רבי עמי ורבי יצחק נפחא שניהם ביחד אמרו, וכן היה רבי אליעזר פוסל בכל הקורבנות, לא רק בפרה אדומה אבל בכל, אלא גם בכל הקורבנות, רכישת בהמה מגוי לא היה ראוי להביא אותו לקורבן. וטרוויו אמרי, שניהם רב עמי ורבי יצחק נפחא אמרו, ומי אותיבו לחברוי לרבי אליעזר, מה אנו החכמים שהתירו, הם ציטטו הפסוק, כל צון כדר יקבצו לה וכו'. אמר רבי אליעזר, הוא דחה את ההוכחה שלהם, וזה פסוק עתידי, כולם גרים גרועים הם לעתיד לבוא. ומי קרא, כי אז הפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. מתקיף לרב יוסף. בלשון הקודם ראינו אביי מתקיף ודילמה, אתם רואים את הקבקוב בשורה שנייה מתחת לרשי בגמרא. אז פה רב יוסף הוא זה שמעלה את הקושיה, מתקיף לרב יוסף ודילמה מעבודת כוכבים הוא דהדרי בהו. ובמקום רב יוסף שנותן תשובה, הנה אביי הוא זה שנותן התשובה. מלא אביי, אי אפשר לטעון שרק מעבוד הזרח חזו בהם, אלא עובדו שכם אחד כתיב, כלומר בלי שום חילוק בין ישראל לאותם אומות לקבל, אלא ללא הבדל, ולשמור את כל התורה כולל איסור רביעה. אבל מצד רבי אליעזר זה פסוק עתידי, זה לא הוכחה לנו בעניין רכישת בהמות מגויים לצורך קורבנות. אז כפי שאמרנו מקודם, אנחנו כאן מתחילים סדרה של קושיות מפסוקים על שיטת או נגד שיטת רבי אליעזר. מטבעי ויאמר משה, כלומר הוא משה אמר אל פרעה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. הנה לוקחים קורבנות מהגויים, וזה קשה על רבי אליעזר. על רבי אליעזר, תשובה, קודם מתן תורה שני. אז זה שונה, ההקפדה שלי אומר רבי אליעזר זה ממתן תורה ואילך, אבל לא בקשר למה שהתרחש במצרים לפני יציאת מצרים, שהיה כמובן קודם מתן תורה. תשמע, ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוקים. ואנחנו יוצאים מההנחה שיתרו היה גוי, והוא הביא קורבנות אצל משה. הגמרא עונה, יתרו נמי קודם מתן תורה אבי. טוב, אתה יכול להגיד כך, הניחא למאן דאמר יתרו קודם מתן תורה הוי. הנקודה הזאת היא שנוי במחלוקת במסכת, בסוף מסכת זבחים. אלא למאן דאמר, ואנחנו נתקדם לעמוד ב', יתרו לאחר מתן תורה הוי מהי עיקר למימר. הנה, בכל זאת ממשיכים לקחת קורבנות מיתרו שהיה גוי. גם אחר מתן תורה. אלא יתרו מישראל זבן. הוא קנה את הבהמות שהוא כעת מקריב מיהודי. אז אין חשש רביעה. תשמע. שוב, קושיה. ויומר שאול, מהמלכי הביאום אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר למען זבוח לשם אלוקיך. בלי להיכנס לרקע של הפסוק הזה, רק נציין שמדובר פה מצון ובקר מעמלק שהקריבו כקורבנות. הגמרא דוחה. מהי מיטב? דמי מיטב. הרש"י כותב בשורה הראשונה, דמי מיטב למוכרן. שאול אמר שהביאו בהמות מעמלק כדי למכור את הבהמות האלו ולקנות בדמיהן בהמות מישראל להקריב. עם הכסף הזה יקנו בהמות ממקור מוסמך מישראל המוכר בהמות, ואותן בהמות יקריבו. לא שיקריבו בהמות שאותן בהמות שהשיגו ישירות מעמלק לקורבנות. הגמרא שואלת, ומה ישנה מיטב? אם זה עניין של רק של מכירת הבהמות כדי לרכוש עם הכספים, פרות, בהמות אחרות, למה הפסוק מציין את מיטב? הגמרא עונה, כי איכי דליקבץ עליהן זבינה. הפסוק מציינת שהביאו בהמות משובחות מעמלק, כאילו קל למכור אותם, זה הכוון לקפוץ על הזבינה, יהיה קל למכור אותם בגלל האיכות שלהם. תא שמע, ויומר ערבנה, כאן שוב פעם, ערבנה זה שם של אדם שאנחנו חושבים שהוא גוי. אז ויאמר ערבנה אל דוד, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו ראי הבקר לעולה, וכאן הדגשנו עם קפקוף לעולה, והמוריגים וכלי הבקר לעיצים. זה הם המוריגים וכלי הבקר ישמשו כחומר בעירה. אבל מה אנחנו רואים פה? הגוי מספק בקר לעולה, לקורבן. אז כן אפשר לקבל, לרכוש בהמות מגויים לשם קורבנות. קושיה רבי אלעזר, אמר רב נחמן, ערבנה גר תושב היה. אצלם, אצל גר תושב, זה אדם שקיבל עצמו שבע מצוות בני נוח. ואיסור רביעה בכלל אותם שבע מצוות. לכן אין חשש רביעה במקרה הזה. יש קטע שבסוגריים, ואנחנו בכוכבית בשוליים אנחנו מציינים וכתבנו, אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה עם קושיות על רבי אליעזר מפסוקים, בתוכם הגמרא מבאר את המילה מוריגים. הרבנה ציין שכך את ה... יש, אני, הוא הצביע על בקר לעולה, ואז הוא אומר והמוריגים, ויש לנו חיצים מצד הגמרא, אפשר לראות לפני שתי שורות איפה זה נמצא. שורת הגמרא בתוך הסוגריים, מי מוריגים? אמר אולה, מיטה של טורביל. מי מיטה של טורביל? תשובה, עיזה דקורקסה דדיישן. אנחנו נסביר את זה עוד מעט, או דרך רשי. נפנה עכשיו לרשי. טורביל, עיזה דקורקסה. דף גדול וערב מאוד ורחב, וטרוף בפגימות הרבה לרוחבו עמוקות. אנחנו מתארים דף עץ עבה וכבד ורחב עם פגימות לרוחב אותו דף עץ, תחפות זו עץ הזו, ודשין בו תבועה שמעבירים עליו הבהמות, כאילו שמים את הדף הזה על משטח תבועה אחרי קצירתה, אחרי אחרי שעושים הפרדה בין הקש לגרעינים, אבל עדיין הם עטופים קליפותיהם, שמים הדף הזה על משטח תבועה ברמה הזאת, ועל הדף הזה דורכים, עוברים בהמות, והכובד הזה גורם לכך שמה שרשי כותב פה, והבהמות נכנסו בדייש והתבועה נחבטת, זה חובט בתבועה וגורם לכך לשבירת הקליפות, חלק מתהליך יצירת הפת. אז זה מיטה שטורביל, ולחלופין עיזה דקורקסה דדיישן. הגמרא ממשיכה, אמר רב יוסף, מה יקרא, מה הפסוק שמשייך המילה הזאת, מוריגין או מורג, לפעולת הדישה. הפסוק אומר, הנה שמתיך למורג, כבקבנו, זה המילה שאנחנו עושים לבאר, למורג, חרוץ חדש בעל פיפיות, תדוש, שוב פעם מילת מפתח, תדוש הרים ותדוק וגבעות כמות סטסים. אז בלי להיכנס לפירוש הפסוק, מה שכן רואים שהדבר שנקרא מורג הוא עושה פעולת דישה. מטבעי, שוב מקשים על רבי לזה מפסוק, ואת הפרות העלו עולה לשם, זה פסוק שהרקע פה חשוב לדעת. אנחנו מדברים כאן על בתקופת דוד המלך, אחרי שנלקח ארון ברית השם עם הלוחות, ארון ברית השם בשבי אצל הפלישתים, הפלישתים האלו נאלצו להחזיר את הארון, ובאופן ניסי היו פרות שמשכו קרון, אולי ליתר דיוק נגיד עגלה, שבו היה הארון. עכשיו, ואנחנו מדברים על אותם פרות שבאופן ניסי החזירו את הארון לישראל. אז כתוב, ואת הפרות העלו עולה לשם. הנה, בהמות שבאו מהפלישתים, מגויים, והקריבו אותם כקורבן. הגמרא דוחה, אל תקשה מהפסוק הזה, הוראת שעה הייתה. ורשי אומר, הוראת שעה מפני נס שנעשה על ידיהן, שהביאו הארון מעצמן, ואין איש מנהיגם, ואת בניהם של אותם פרות קלו בבית, ולא גאו אחרי בניהן, הפרידו בין הפרות, האימהות, מהבנים, אז לא היה מעצור מבחינת הקשר האימהי, אלא הוליכו ואמרו שירה כדלקמן. הפרות אמרו שירה, כל זה מעשה נס. ראיתי לנכון לציין את הגמרא לעיל דף יוד ח' עמוד א', שש שורות מהסוף, בלי להזכיר את האגדה, את הסיפור שם, רק את המשפט. כתוב, אילו התעבד בא איסורה, מתעבד ניסה. ושם ראינו שהתרחשות נס הוא יכול להיות, הוא שייך עם נשמר מידת הטהרה. וגם פה, מאחר שנעשה נס, סימן שאותם פרות לא נרבעו. כך נראה לעניות דעתי את הקשר והעומק שיש בתשובה הזאת, הוראת שעה הייתה. ובמילים אחרות, מאחר שהיה נס, יורד החשש מרביעה, לא היה רביעה. יש פה קטע שאצלנו בגמרות הם בסוגריים, ובצד אצל הכוכבית כתבנו, מטרת הסוגריים היא לבודד הניסיון לסיוע ודחייתה. הגמרא, אחי נמי מסתברה, אנחנו בתוך הסוגריים, אחי נמי מסתברה צריכים להגיד הוראת שעה הייתה, והתשובה הזאת צריכים רק להוסיף עוד משפט, שמאחר שאתה אומר הוראת שעה, אתה בעצם אומר כן, שמה הקריבו פרות מהפלישתים, אבל אין ללמוד משם, זה היה חד פעמי. אז על זה הגמרא רוצה לומר, כן, נכון, דאי לא תימא אחי, שהייתה הוראת שעה, שזה, אם אתה לא תגיד שזה היה מעשה חד פעמי, עולה נקבה מאיקה. מה כתוב בפסוק לפני שתי שורות? פרות, פרות לשון נקבה, הם הלו כעולה. קורבן עולה זה בא מין זכר, לא מנקבות, אבל שם הקריבו נקבות כעולה. אז מהנקודה הזאת שהקריבו נקבות כעולה, סימן שמדובר פה בהוראת שעה. הגמרא דוחה, תשימו לב על הדחייה הארוכה, ומאי קושיה דילמה בבמת יחיד. הקורבנות שהקריבו אז בזמן דוד המלך, רק תציין שזה היה לפני בניין בית המקדש הראשון, אז באותה תקופה נהגו גם במות פרטיות, זה נקרא במת יחיד, בניגוד לבמת הציבור שאז עמד בעיר נוב. אבל בבמת יחיד אז אין את ההגבלות האלו שהזכרנו. וחידריו עדה בר עבה, דימר עבדה בר עבה, מניין לעולה נקבה שהיא קשירה בבמת יחיד, שנאמר ויקח שמואל תלי חלב אחד ויעלהו עולה. הגמרא שואלת, איך אתה מוכיח מהפסוק הזה שהקריב עולה נקבה ויעלהו זכר? משמע זה בלשון זכר, וזה משמע, ולכן איך אנחנו אמורים לראות מפה שמדובר בנקבה? אמר רב נחמן בר יצחק, נכון שאנחנו קוראים את הפסוק ויעלהו, אבל מבחינת הכתיב, המסורת על כתיבת הפסוק, לא המקרא של הפסוק אלא המסורת, ויעלה כתיב, וזה לשון נקבה. אז מכאן, מאחר שמדובר בבמת יחיד, זה לא עניין של הוראת שעה. אז לכן, אם אתם רוצים, אם אתה רוצה לתת דחייה לסיפור של הפרות שהביאו את הארון שהקריבו אותם עולה, למרות שקיבלו אותם מהגויים בתשובה הוראת שעה הייתה, בסדר, אפשר להגיד הוראת שעה, אבל לבסס את זה על על כך שהקריבו נקבות כעולה כהוכחה שמדובר בהוראת שעה, אין להביא הוכחה לכך, כי אפשר לדחות את ההוכחה הזאת בכך שסך הכל העלו את הבהמות האלו בבמת יחיד. הנושא שכתבנו בשוליים, כתבנו כך, יישובו של רבי יוחנן לסתירה דליאל חף בית עמוד בית. אנחנו הזכרנו שם השימוש בצורת הפפיון התחילה שם, ואנחנו מציינים פה מספר רומי 4. אז זו התשובה הרביעית, תשובתו של רבי יוחנן ליישב הסתירה שלנו בתחילת הפרק בדף חף בית עמוד בית בעניין חשש עקום ברביעה.
ההסבר הזה אגב מבוסס על פירושו של תוספות דיבור המתחיל רבי יוחנן תוספות כותב וכי משני רומיה דמתניתין דאין מעמידים שבמשנה ראינו שיש לחשוש שגויים באים על בהמתם והעיד לוקחים מהם בהמה לקורבן שכן קונים קורבנות מהגויים משמע שאין חשש רביעה מצד האקום עם הבאמות אז איך ניישב את הסתירה אז יש כאן גישתו של רבי יוחנן אז נמשיך בגמרא רבי יוחנן אמר גבול יש לה מה משמעות של גבול? זה עניין של גיל פחותה מבת 3 שנים נעקרת אם אדם יבוא וירביע בהמה היא תהפוך להיות עקרה לכן עד גיל 3 שנים הבהמה תעקר אם יהיה רביעה ולכן גוי לא רוצה לקלקל את הבהמה שלו לכן אין לחשוש לרביעה ואפשר לרכוש לקנות בהמה מגוי אם אתה קונה פרה או בהמה פרה פחות מבת 3 שנים בת גימו שנים אבל פרה שהגיעה לגיל 3 שנים אינה נעקרת ולכן יש לחשוש מפני רביעה אז מה שראינו אז מתי יש לחשוש מפני רביעה תלוי פשוט בגיל של הבהמה אז אין כאן סתירה בין המקורות מה שאנחנו אומרים לוקחים מהן בהמות לקורבנות מדובר על בהמות שהן פחות פרות אם מדובר בפרות פחות מ3 שנים לכן אין חשש רביעה יוצא לפי רבי יוחנן יש אפשרות לרכוש בהמות מגויים לשם קורבנות איטיבי כל אני תיופתה הביאו כקושיות נגד רבי יוחנן כל הפסוקים שמשמע שמותר להקריב קורבנות מבהמות של גויים ושני להו ורבי יוחנן עונה פחותה מבת 3 שנים נכון כל מה שהוזכר בפסוקים שהקריבו קורבנות של הגויים מדובר שהם היו פחותות מבנות 3 שנים שאין חשש בביאה כי אחרת היא תעקר התחלנו פה שימוש בצורת הארגש כפי שאתם רואים החלק הצער למעלה הם קושיות רבי יוחנן והפוך הם תשובות אז הגמרא ממשיכה עם קושיה תשמע ואת הפרות האלו עולה על השם זה הפסוק שציטטנו מקודם יש לנו גם חץ מצד הגמרא אפשר לחבר את זה לחץ למעלה ושם כתוב שהקריבו הפרות שבאו מהפלישתים כקורבן עולה על השם אז הגמרא עונה בפחותה מבת 3 שנים גם שם מדובר פחות מבת 3 שנים אין חשש רביעה הגמרא מקשה על הפירוש הזה לגבי אותו פסוק וכאן קושיה חמש שורות קושיה ארוכה מתקיף לרב הונה ברי לרב נתן אם כן אם מדובר בפחותות מ3 שנים עכשיו בתמיהה נקרא אם כן היינו ועת ביניהם קלו בבית, הזכרנו מקודם שהוולדות הילדים של אותם פרות הם הפרידו מהאימהות וקלו אותם בבית פחותה מבת 3 שנים מי כילדה פרה צעירה כזאת לא יולדת ואתנן אנחנו מביאים פה מקור מענייני בחורות ותוך כדי המקור הזה אנחנו נגלה שפרה פשוט לא יולדת פחות מבת שלוש שנים. כתוב שם פרה וחמור מבת שלוש שנים ודאי לכהן, מכאן ואילך ספק. אם אנחנו נסתכל ברש"י, פרה וחמור וכולי בבחורות דף י"ט עמוד ב', תנן הלוקח בהמה מן הנוכרי ואינו יודע אם כבר בחרה אם לאו. אנחנו צריכים לדעת אם הוולד זה הוולד הראשון, אם זה וולד ראשון זכר מבהמות האלו, מפרה או חמור, נותנים את הוולד הראשון זכר לכהן. זה נקרא מתנת בכור, בכור לכהן. אם זה חמור, כמובן לא מקריבים אותו כקורבן, אבל בבהמות טהורות הכהן מקבל את הבכור ומקריב אותו כקורבן. עכשיו, אני קניתי פרה מהנוכרי, ואני לא יודע אם היא כבר בכלל, כבר ילדה אם לאו. אז ככה, איז בת שנתה ודאי לכהן. אם קניתי איז, רכשתי איז של עד גיל שנה, ואז היא יולדת ברשות הישראל, היא ודאי, היא לא ילדה לפני כן, לכן הוולד, הילוד, ודאי לכהן. מכאן ואילך ספק, אבל אם מדובר באיז מעל גיל שנה, ואז היא יולדת, אני לא חייב לתת את זה לכהן, בגלל שזה ספק, יכול להיות שילדה לפני כן. פרה וחמור, בת שלוש, ודאי לכהן. ולד ראשון שתלד ביד ישראל, אם זכה הוא, ודאי לכהן. אם אינה יתרה בעת לידתה על בת שלוש, וודאי לא ילדה בבית נוכרי. אז זה מה שחשוב לנו, רק את הנקודה הזאת להדגיש. אם אנחנו מדברים על פרות שקיבלו מהפלישתים, ולפרות האלו היו כבר ולדות, אי אפשר לומר מה שרבי יוחנן רצה לציין, שמדובר על פרות פחות מבת שלוש שנים. כי פחות מבת שלושים לא ייתכן שהיה להם ולדות כבר. אז לכן הגמרא ממשיכה לומר, אלא מחברתא כדשנין מעיקרא. אם אתה רוצה ליישב את הסתירה בין המשנה ואותו ברייתא שראינו בתחילת הפרק בכ"ב עמוד ב', לא לסמוך על תשובת רבי יוחנן אלא כמו התשובות שראינו קודם לכן, וכל אחד יכול לחזור לסוגיה שם לראות תשובות חילופיות. בקשר לפרות שהביאו את הארון מהפלישתים, כתוב וישרנה פרות בדרך על דרך בית שמש וכולי. מהי וישרנה? אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר שאמרו שירה, וכן אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב שעקמו פניהם כנגד ארון ואמרו שירה. ומאי שירה אמרו? תשימו לב, יש סימון חדש, צורת הפפיון הזאת, ובצד יש לנו נושא ואחר כך המבנה. מה כתבנו? בנושא שירת הפרות שהביאו ארון הברית חזרה לישראל משבי הפלישתים, הגמרא מביאה מספר דעות על תוכן השירה שאמרו. מבחינת מבנה, ואנחנו רק נתחיל כי מדובר פה על מבנה שגולש לשיעור הבא, סוגיות שונות שהקשר ביניהם הוא שמות האמוראים המוזכרים בהם. כאילו לעשות את הקשר הזה בין הקטעים שנראה בהמשך הגמרא, הקשר הוא בעניין שמות האמוראים, ו וזה מבוסס על דבריו של רשי בדף חפי עמוד א', דיבור מתחיל וידום. אז אנחנו נתחיל את הסוגיה הראשונה, וזה בהמשך לענייננו. השאלה, איזו שירה אמרו? בתוך די הגמרא אנחנו הבלטנו שמות עם פסים וגם מספור. אנחנו נראה לא מעט דעות. מהי שירה אמרו? אמר ביוחנן משום רבי מאיר, אז ישיר משה ובני ישראל. רשי בדיבור מתחיל וישרנה, לקראת סוף שורות הקצרות, הוא כותב וישרנה אז ישיר כי גאו גאה לשלוח יד בפלישתים ובדגון, זה שם אליו שלהם, אלוהיהם. אז הביטוי כי גאו גאה שמתייחסת לחוזק גדלות הריבונו של עולם, איך שהוא בא ומעניש את אלו שמגיע להם עונש. וזה היה שייך, כמו שרשי הזכיר, גם בפלישתים האלו. עד פה רבי יוחנן ציטט רבי מאיר, כאן גישה או דעה שנייה, רבי יוחנן דידי. כאן רבי יוחנן מעצמו אומר משהו אחר, אמר ואמרתם ביום ההוא הודו לשם קראו בשמו וכו'. רבי שמעון לקיש אמר מזמורה יתמה, כלומר יתום, כלומר מה המשמעות? לא הוזכר שם אומרו. יש פרקי תהילים שהשם מופיע, ופה זה מזמור בלי שם. מזמור שירו לשם שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרוע קודשו. רבי אלעזר אמר, איזו שירה אמרו אותם פרות? השם מלך יוגזו עמים. רשי כותב, יוגזו על שהיקם במכת תחורים. צריכים לעיין בפסוקים שם להבין למה רשי מתכוון. אבל אותם פלישתים קיבלו עונש, וזה הכוונה מאחורי הפסוק והבחירה הזאת לשיר שאמרו הפרות. נמשיך בגמרא, גישה חמישית. רבי שמעון בן נחמני אמר השם מלך גאות לבש. רבי יצחק נפחא אמר, כאן אנחנו לא רואים ציטוט פסוק אלא תוכן השירה, רוני רוני השיטה. השיטה זה מתכוון לארון ברית השם שנעשה מעצי שיטים. התנופפי ברוב הדרך, התנופפי, רשי אומר התרוממי ברוב הדרך המחושקת ברקמי זהב. המילה מחושקת, רשי כותב, קשורה. ברקמי זהב, רשי מסביר, מצופה זהב טהור מבית ומחוץ. אלו הם התיאורים של הארון ובאיזה חומרים נעשה. השירה ממשיכה בגמרא, המהוללה בדביר ארמון ומפוארה בעדי עדיים. רשי מסביר, המולה בדביר ארמון, שספר תורה של משה בתוכו. אנחנו נתייחס עוד מעט שוב פעם למילה דביר, אבל רואים מהפסוק שאומרים שהארון היא מהוללת, השבח של הארון בא מכך שבתוך הארון היה ספר תורה, וזה לומדים מהמילה דביר. אז מדביר ארמון שספר תורה של משה בתוכו, וארון מהולל מפואר במה שבתוכו. אלוהים, עם כל הכבוד לזהב והנראות, איך היה נראה ארון, עיקר השבח זה בא מהתוכן. אני חושב שיש גם מסר סמוי במה שאמרנו עכשיו, וכל אחד יבין את זה איך שנראה לו להבין. בעדי עדיים, רשי כותב, ואין לך עדי קישוט גדול מזה, דבר המייפה, אין דבר שמייפה יותר מזה, מזה שבתוך הארון היה ספר תורת משה. נמשיך בגמרא, רב אשי מתני לה לאה דרגיצק נפחה אהה. אז ראינו כעת רוני השיטה, מה שרב יצחק נפחה אמר כשירת הפרות, יש אפשרות לכוון את השירה הזאת למשהו אחר, וזה גרסתו של רב אשי. על מה? הפסוק אומר, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה קומה השם וכולי. אז זה מה שמשה אמר בנסיעת אהרון במדבר. ישראל מי אמרו, מה הם ענו אחרי שמשה השמיע קומה השם וכולי, מה ישראל אמרו? אמר יצחק נפחה רוני השיטה וכולי. זה מאוד מתאים לכך שמה שמשה אמר קומה השם זה בזמן ש ויהי בנסוע הארון. אז רוני השיטה, שהשירה הזאת מתייחסת גם כן לארון. אמר רב, כמן קראו פרסאי לספרה דביר. הפרסאים משתמשים במילה דביר, שזה לשון ספר. אז על הסמך מה, או מה הרקע לזה? מהכה ושם דביר לפנים קריאת ספר. אמר רב אשי, כמן קראו פרסאי לנידה דשתנה. אצל הפרסאים אישה נידה נקראת דשתנה, והגמרא תגיד שזה בעצם נוטריקון מאחה, וכי דרך נשים לי. שמה רחיל הסבירה לאביה לבן שהיא לא יכלה לקום מהשכיבה במיטה, כי דרך נשים לי. אם נהפוך את זה לנוטריקון, אתם אפשר לראות המילה דשתנה. עד כאן שירנו להיום.